במסגרת הדיון של הסוגיה בדף קכ"ז בשאלה של בן ולא טומטום, בכור ולא ספק, עולה שם בגמרא לדיון שאלה מעניינת של מקרה שבו נולדו שני בנים ולא ברור מי מהם הבכור, והשאלה כיצד יגבו את חלק הבכורה. אומרת הגמרא שם כך: אמר רבא, תניא כבתיה דרבי עמא, בן ולא טומטום, בכור ולא ספק. בישלמה בן ולא טומטום כדרבי עמא, אלא בכור ולא ספק להפוקי מאי, להפוקי מדדרש רבא, דדרש מדדרש רבא, דרש דדרש רבא, שתי נשים שילדו שני זכרים במחווה, כותבין הרשאה זה לזה. לדעת רבא בשלב הזה, אם, ואני מסביר כרגע על פי שיטת הרשב"ם, רשב"ם אומר שתי נשים של אדם אחד, מדובר בשתי נשים של אותו אדם שהיו במחווה ונאלצו ללדת בסתר, וכשהם ילדו נתערבבו שני הבנים שהם ילדו, אחד מהם בכור, השני כמובן אינו בכור, והשאלה מי מהם הוא הבכור. אז אומר רבא, הם יכולים לכתוב הרשאה זה לזה, כיוון שכל אחד מהם, אם הוא יבוא לפני היורשים, אם כל אחד מהם יבוא לפני היורשים וירצה לתבוע את חלק הבכורה, הוא לא יוכל לעשות את זה, כי אם יבוא א', היורשים ידחו אותו, יאמרו לו לשם מה לא אתה הבכור, יבוא ב', גם כן היורשים ידחו אותו, אבל אם יכתבו הרשאה זה לזה, אז הם יכולים, הם יכולים, כל אחד מהם, ברגע שכותבים הרשאה זה לזה, כל אחד יבוא ויאמר, אם אני הבכור מגיע לי, ואם אני לא הבכור יש לי כאן, אני בא מכוחו של הבכור, לכן תיתנו לי. זו דעתו של רבא, ועל זה אמרו לו, אמר לרפפא לרבא, בא שלח רבין, דבר זה שאלתי לכל רבותיי ולא אמרו לי דבר. ברם, כך אמרו משום רבי ינאי, הוקרו ולבסוף נתערבו, כותבים הרשאה זה לזה, לא הוקרו, אין כותבים הרשאה זה לזה. ואכן רבא חזר בו ואמר, הדר הוא כרבא אמורה עלי, ודרש, דברים שאמרתי לכם, טעות אין בידי, ברם, כך אמרו משום רבי ינאי, הוקרו ולבסוף נתערבו, כותבים הרשאה זה לזה, לא הוקרו, אין כותבים הרשאה זה לזה. אלה דברי הגמרא. במסקנת הסוגיה כאמור, רבא מודה לרבי ינאי, זאת אומרת, הוא חוזר בו ומקבל את עמדתו של רבי ינאי, שההרשאה שנכתבת כאן היא מותנית בכך שקודם שהתערבו אותם שני תינוקות, הם קודם כל הוקרו. היה שלב מסוים שהיה ברור מי הוא הבכור מביניהם. רק אחר כך הם התערבו. הדבר הזה שצריך הכרה של הבכורות לפני כן, לכאורה לא כל כך ברור מה בדיוק יסוד הדין הזה, שהרי מה זה משנה אם הוקרו או לא הוקרו, בסופו של דבר אחד מהם הוא בכור, ולמה לא יכתבו הרשאה זה לזה. מה שמסתבר בעניין זה הוא שגדר בכור לעניין נחלה פי שניים הוא לא רק השאלה מי הוא בכורו של אותו אב, מי הוא ראשית עונו של אותו אב, אלא גדר בכור קשור במידה מסוימת בהכרה. קיימת הלכה בהמשך הסוגיה, יש הלכה בנוגע לבכור, שבכור שנולד לאחר מיתת אביו אין לו חלק בכורה. מה זה משנה? מתי הוא נולד? בסופו של דבר הוא בכורו של אביו, כן? אבל, ואומרת הגמרא, כי כתוב את הבכור בן השנואה יקיר לתת לו, ולתת די יקיר, הוא לא יכול להיות מוכר על ידי אב. דהיינו, שבעצם יכול להיות שאנחנו רואים מכאן שעיקר בכורה תלוי בהכרה, לא סתם בהכרה, אלא אפילו בהכרת האב. כמובן, אני לא צריך שהאב יכיר אותו. מספיק שיש רגע מסוים בעולם שבחינה אובייקטיבית, היה ידוע מיהו הבכור, שאפשר היה להגיד לאבא באותו רגע, תיאורטית, אפשר היה לבוא לאבא ולהגיד לו, הנה, זה הבן הבכור שלך, זה מספיק. בשביל להגדיר אותו כבכור. שם בכור לעניין נחלה, מוגדר כאן בסוגיה רק על ידי זה שהוא מוכר, יש שלב מסוים שבו אתה יכול להכיר אותו ואתה יכול לבודד אותו ואתה יכול לומר מיהו. אבל אם הוא בא לעולם במציאות של ספק, אז כמובן אפשר להגיד את זה סתם גזירת הכתוב. זה בדיוק על זה נאמר, בכור ולא ספק. כן? סתם גזירת הכתוב, אבל ניתן להבין שפה לא מדובר בגזירת הכתוב באלמה, אלא שהיסוד הוא של גדר בכור, כאותו אדם שהמציאות או העולם או סדרי החיים נותנים לו קיום של בכור, ואם הוא נולד במציאות של ספק אז הוא אף פעם לא היה כזה. אם הוא הוכר אפילו לרגע מסוים, הרי לפחות היה בו באותו רגע שהוא הוכר, היה לו פוטנציאל של התנהלות כבכור, גם אם אחר כך הוא התשתש ומיד התערב וכרגע לא ידוע מיהו. על כל פנים, כאמור, זוהי גזירת הכתוב של הסוגיה שצריכים, לכאורה, שדווקא אם הוקרו ולבסוף נתערבו, אז יכולים לכתוב הרשאה זה לזה. אני מדגיש כרגע בשלב הזה, אנחנו הולכים עם פירוש אחד בסוגיה, על פי דרכו של הרשב"ם, שכל הדיון שלנו כרגע מתייחס לחלק בכורה. בהמשך נפגוש שיטה אחרת שיכול להיות שזה כל הספק הזה מתעורר גם בנוגע לאחים פשוטים, לאו דווקא לחלק בכורה, ואז כמובן התמונה תצטרך להשתנות. בהקשר שלנו זה כיוון שהדיון הזה מופיע במסגרת הדיון של בכור ולא ספק, הרי זה מה שנאמר כאן, שאם יש שני ילדים של אותו אב משתי נשים ולא ברור מי ילדה קודם, על זה אומרים שיכולים הילדים האלה, הבנים האלה, לכתוב הרשאה זה לזה. אבל כאן מתעוררת שאלה יסודית. אמרנו שאם יש ספק, אז אחד מהם יכתוב הרשאה, אחד מן האחים האלה יכתוב הרשאה לחברו, ואז אותו אח יבוא עם שני הכוחות, כשהוא מוטען בשני הכוחות, גם הכוח שלו עצמו על הצד שהוא הבכור, וגם על הצד שאחיו הוא הבכור, יבוא עם שני הכוחות האלה ויוכל לתבוע את חלק בכורתו. אבל לכאורה מתעוררת שאלה, למה בכלל צריך הרשאה? בדרך כלל אנחנו מוצאים את מושג ההרשאה כשיש אדם שחייב, נניח, ליוסף בן שמעון. אדם מסוים חייב ליוסף בן שמעון. ובא אליו, בעיר הזאת ישנה שני אנשים שעונים לשם הזה יוסף בן שמעון, כן? ובא יוסף בן שמעון אחד ותובע אותו, אומר לו, זה לא אתה, יוסף בן שמעון, שאני חייב לך, אני חייב לשני. בא השני, אומר לו, לא אתה, אני חייב לאחר. ואז כמובן הם יכולים לכלות אותו על ידי זה שכותבים הרשאה זה לזה, ואז בא אותו יוסף בן שמעון א' לפני הלווה ואומר לו, אדוני, אם אני יוסף בן שמעון שכתוב בשטר הזה שאתה חייב לי כסף, אז אנא תן לי את כספי. ואם אני לא יוסף בן שמעון הזה אלא השני הוא יוסף בן שמעון, הרי יש בידי שטר הרשאה שיש בידי, אני מורשה ממנו לתבוע את חובו, ממילא אתה חייב לתת לי ממה נפשך. זה אני מבין. כי יש כאן גורם שמוחזק בממון, אותו אדם שאותו הולכים לתבוע, הוא מוחזק בממון, וכרגע אחד משני יוסף בן שמעון רוצה להוציא ממנו ממון. אז כל אחד מהם לא יכול להוציא, זיל החכמת חילה, זיל החכמת חילה, לכן הם צריכים הרשאה. כשמדובר בשני בנים שבאים לקחת ולחלק ביניהם את הירושה, מדובר פה באב שהלך לעולמו והניח ירושה. עכשיו, ברור, נניח שיש עוד שני אחים פשוטים חוץ משני הספקות האלה שלנו. ברור שהירושה צריכה להתחלק בין ארבעת הילדים האלה. ברור שכל אחד מקבל, מגיע לו בעצם, אם אנחנו מדברים על ארבעה ילדים, אז כל אחד מגיע לו 20% מהירושה, כן? ועוד 20% מגיעים לאותו ילד שהוא בכור. כיוון שאנחנו לא יודעים מי הוא הילד הבכור, לכאורה זאת הלכה קלאסית של ממון המוטל בספק, וממון המוטל בספק. אז לא יודע, אם יהיה הלכה כסומחוס, יחלוקו, לא תהיה הלכה כסומחוס, תלוי את מן הגדיר מוחזק, כאן לכאורה בירושה אין עדיפות לאחד מהיורשים על משנהו, סביר להניח שפה גם חכמים יודו שיחלוקו. אז מה הצורך בהרשאה בכלל? הצורך בהרשאה בדרך כלל, כמו שאמרנו קודם, הוא רק אם יש מוחזק, שבאים המסופקים ורוצים להוציא מן המוחזק, אז המוחזק נמצא בעמדה עדיפה ויכול להגיד אולי זה לא אתה ואולי זה לא אתה, לכן צריכים הרשאה כדי לא לאפשר לו להגיד, לדחות כל פעם את עצמו, לדחות כל אחד מאחד מהם. אבל אם לא מדובר כאן במצב שבו יש מוחזק, וירושה לכאורה זה המצב הוא שברגע שהאב מת הניח את הירושה לכל הבנים, כן? וכל הבנים נמצא כוחם שווה בירושה הזאת, וכיוון שפה, אם, כמו שאמרתי, יש שני בנים פשוטים ודאי, ועוד שני ילדים נוספים, שאחד מהם הוא ודאי ואחד מהם הוא ספק, ועוד שני ילדים שאחד מהם הוא בכור והשני הוא לא בכור, רק אנחנו לא יודעים מי הוא מה, אז יש לנו בסך הכל פה ארבעה ילדים, עם חלק בכורה שוודאי צריך לנתן, זאת אומרת, הרכוש של האב צריך להתחלק לחמישה חלקים, כל אחד ייקח 20%, החלק החמישי לא ברור אם א' צריך לקבל או ב' צריך לקבל, וזה בספק רק בין שניהם, והם צריכים למקסימום להגיד לגביהם ממון המותר בספק, לכאורה זו הבנה פשוטה, והרשאה למה לי? את הקושיה הזאת העלה הנתיבות כאן, והנתיבות תרץ בדרכו, בסימן עין וב, סיב קטן ד', תרץ הנתיבות תירוץ מסוים, ואני רוצה טיפה להתמודד איתו. הנתיבות אומר כך, דה איך שייך לומר דה יורשים ידחו את הבחורים? היורשים אינם מוחזקים יותר מהבחורים. בישלמה איך שאחד חייב לחברו שהוא מוחזק, שייך לומר דה מעצם מתחיל להבא לגבות ממנו. מה שאין כן גבי היורשים שאינם מחויבים לבחורים, וחלק הבכורה הוא של הבחורים, וכי מפני שספק הוא בין אלו השניים יתלו הם? הקושיה של הנתיבות היא קושיה פשוטה לכאורה. ומתרץ הנתיבות, ואני מצטט, יש לכם גם בדף שלפניכם, דזו אינה קושיה. וחלק בעמודה השמאלית בדף המקורות שלכם יש... דזו אינה קושיה, דהלק בכור מתנה קריה רחמנה, והוא בחיוב על היורשים ליתן לו במתנה זו. דרחמנה חיבהו, ואיקה למאן דאמר, דאין לבכור קודם חלוקה כלל, ואפילו למאן דאמר יש לו קודם, היינו משעה שרוצה לזכות, כמו שכתב רשב"ם בבבא בתרא קכ"ו. מכל מקום, אינו רק חיוב על היורשים, תדע דה יכול לסלק עצמו בלא קניין. פירושו של דבר, מה שאומר בעצם הנתיבות, כיוון שחלק בכורה מתנה קריה רחמנה, אזי לדעת הרשב"ם בעצם יסוד החיוב לתת חלק בכורה הוא חיוב שמוטל על היורשים. כביכול, חלק הבכורה לא מגיע לבכור מיד האב, אלא מיד היורשים. ואז בעצם היורשים כבר מוחזקים בחלק הבכורה, ובא עכשיו כל אחד מהם, אחד משני הספקות האלה, בא לתבע מהיורשים, אומר להם, אני הבכור, תתנו לי. אומרים לו, אולי לא אתה הבכור. בא השני, אולי אני הבכור, תתנו לי. אומרים לו, אולי לא אתה הבכור. זאת אומרת, הנחת היסוד שבה חשבנו, שבירושה כל האחים נמצאים במעמד שווה, כן? זו הנחה לפי הנתיבות, זאת הנחה מוטעת, זו הטעות שהייתה לנו. כי התפיסה של הנתיבות היא שברגע שהאב מת, אז כל, נקרא לזה, האחים הפשוטים, הם הופכים להיות הבעלים של נכסי האב, והם עכשיו על אותם פשוטים, ואגב, בנקודה הזאת, מבחינת המושג פשוטים, זה לכאורה גם הבכור, כן? גם הוא, יש לו גם דין של פשוט, יש לו דין נוסף של בכור. אז הפשוטים כאן לפחות מעכבים אותם פה, הפשוטים שהם פשוטים בלי, אין להם תביעה נוספת, הם אומרים אנחנו מוחזקים ברכוש הזה, אתה בכל רוצה להוציא מאיתנו את התוספת הזאת, את זה לא תוכל לקבל. ולכן הפשוטים טוענים בלי הרשאה אנחנו נחלק את הרכוש בדוגמה שהבאתי כאן ב-25%, כל אחד יקבל 25%. כן? אותו חלק של 5% שכל אחד מהפשוטים צריך להקצות עבור הבכור, זה אומר, אני, זאת חיוב, זה חיוב שהתורה הטילה עליי. אם זה חיוב שהתורה הטילה עליי, אני אתן אותו רק לבכור. אתה בא לטעון, אולי לא אתה הבכור. אתה בא לטעון, אולי לא אתה הבכור. רק אם תבוא בהרשאה, אז אני חייב לתת לכם. זאת טענתו של הנתיבות. הטענה הזאת של הנתיבות נראית לי, לעניות דעתי, קצת קשה. לבוא ולהגיד שבגלל שבכור מתנה קריה רחמנה, ואז החיוב הוא חיוב של היורשים לתת, וכביכול היורשים הפשוטים מוחזקים בחלק הזה של הבכורה, והם חייבים לתת רק למי שהוא בכור, ואז יכולים זילח הקמת חלה וזילח הקמת חלה, זה נראה לי סברה קשה, גם מצד הפסוקים. באופן פשוט, הפסוקים צועקים שחלק הבכורה הוא בעצם בא ליד הבכור מן האב, כי את הבכור בן השנואה יקיר לתת לו פי שניים, ויקיר לתת לו פי שניים, משמע שהאב הוא זה שנותן מתנה קרי רחמנה, במובן שהאב הוא זה שנותן, וגם לכל אותן דרשות שראינו בסוגיה בדף קוף דלת, כן? מה מתנה הדעתי על ידי אף חלק בכורה הדעת על ידי, ולא נשנה כרגע מת על ידי די נותן, מת על ידי די מקבל. בכל מקרה מדובר בפירוש, כן? לכאורה בזיקה של הנכסים האלה לאב, ולכן אנחנו מדברים, השאלה אם בכור יורש בראוי, לא יורש בראוי, מה הגדרה של ראוי לגבי בכור וכו', זה הכל דברים שצריכים להיות ברשותו של האב, לכאורה זו ההגדרה, ולא מה שקורה אצל היורשים. לכן הכיוון הזה של הנתיבות הוא קצת לכאורה, לעניות דעתי, בעייתי ואינו פשוט. נדמה לי שאפשר לומר את הדברים האלה של הנתיבות באופן מתון יותר. ואולי זאת כוונת הנתיבות, אבל על זה אני כבר לא נשבע שזאת כוונת הנתיבות. אבל אני מבקש להציע כאן איזשהו מהלך שקרוב מאוד לכיוון המחשבה הזה של הנתיבות. ואפשר, אני אומר שוב, שיכול להיות שאפילו הנתיבות לזה הוא מתכוון. אני אומר כך. בשעת מיטת האב, הנכסים עוברים לרשות תפוסת הבית. בשלב זה נגדיר, אני מתכוון שעסקו בכל השיעורים בהגדרה הזאת של תפוסת הבית. אבל נגדיר כרגע תפוסת הבית, על פי דרכו של הרשב"ם, לעניות דעתי בוודאי שאפשר להגדיר כך, גם לפי ראשונים אחרים שלא רואים כך את תפוסת הבית, אני אציע עוד מעט וריאציה שתתאים גם קצת לתפיסה הזאת שלהם. גם נראה את תפוסת הבית כמין איזושהי ישות מופשטת. דהיינו מרכוש של האב, איזה מין רכוש כרגע של איזושהי בעלות מופשטת של תפוסת הבית, משהו מאוד לא מוגדר נקרא לו, אם כי רש"י במסכת בכורות רואה את תפוסת הבית כאילו האב עדיין קיים. יש איזה ביטוי ברש"י בבכורות שם שממנו משתמע שתפוסת הבית איזה סוג של מטריה של האב כאילו עדיין קיים, אבל לא חייבים להגיע לממש מטריה של האב, אפשר לדבר על איזה מין ישות ביניים מרשות האב עד שזה מגיע אחר כך ל חלוקה מדויקת ליורשים, באמצע זה נמצא ברשות תפוסת הבית, זה איזושהי ישות מופשטת. ואז יש מקום בהחלט לומר שחלק בכורה צריך להינתן מתוך תפוסת הבית. ואז, כדי להוציא מתפוסת הבית, כאן יש דין של המוציא מחברו עליו הראיה. וכשיבוא ספק בחור א', או ספק בחור ב', ויתבע מן היורשים לתת לו מתפוסת הבית את חלקו העודף, כן? כאן אנחנו אומרים לו, המוציא מחברו עליו ראיה, ואולי הייתה לו בחור, לכן לא מגיע לך להוציא מתפוסת הבית. זאת אומרת, אותו רעיון של הנתיבות, רק במקום לזהות את זה כאילו זה חובת היורשים, כן? אני אדבר על משהו שהוא של לא ממש היורשים, זה לא חובת הבנים לתת, אלא חובת תפוסת הבית, אותם נכסים של האב, יש חיוב לתת מהם. אבל הם נמצאים כרגע ברשות תפוסת הבית, וכל אדם שרוצה להוציא מרשות תפוסת הבית, הרי הוא חייב להביא ראיה שהוא אכן ראוי להוציא מנכסי תפוסת הבית, וכל עוד הוא לא מביא ראיה, אז הוא לא יכול להוציא משם. ממילא בהיעדר היכולת להוציא משם, יחלקו את הנכסים בשווה בין כל הבנים, כל עוד לא ידוע לי מי הוא הבכור, אלא אם כן תינתן הרשאה כאן. אפשר לומר את עוד רגע, הרעיון הזה של תפוסת הבית כישות מופשטת, כמו שאמרתי, הוא בעצם מתאים מאוד לתפיסתו של הרשב"ם לאורך כמה וכמה סוגיות, ושוב אני מקווה שבשיעורים היומיים עסקו בנקודה הזאת, לכן אני לא מרחיב בה כאן, אבל בוודאי כולנו יודעים שיש גם שיטה אחרת, בעיקר בעלי התוספות הלכו בכיוון הזה, שתפוסת הבית זה סוג מסוים של שותפות. אולי לא שותפות רגילה, אבל בכל זאת סוג מסוים של שותפות של היורשים. וגם כאן, לעניות דעתי, עדיין אפשר לומר שפה מדובר לא בשותפות רגילה, כי בשותפות רגילה אנחנו מדברים על כל אחד שיש לו איזה חלק מסוים, ואז לכאורה גם הבכור יש לו אותו חלק בשותפות. אני אדבר על שותפות כזאת שהיא בעצם שותפות קולקטיבית, שהכל שייך לנו. דהיינו, בעוד שהרשב"ם או רש"י מנסים לייחס את המושג תפוסת הבית לאיזשהו או לאב או לאיזושהי ישות אבסטרקטית, כן? אצל בעלי התוספות בעצם זה האחים עצמם. רק האחים כקולקטיב ולא כשכל אחד עומד בנפרד. ואז אפשר להגיד שבעצם הבכור מבקש להוציא מהאחים האלה כקולקטיב, כן? כמי שמחזיקים את הירושה, בא לתבוע משם, ועל זה אני יכול להגיד שכל עוד אתה לא בכור, אתה לא יכול לתבוע את חלקך, כיוון שהמוציא מחברו עליו הראיה, ואתה מבקש להוציא מן השותפות הקולקטיבית הזאת. בסדר? זאת אומרת, בעצם אותו כיוון, אותו יסוד, אותו עיקרון של הנתיבות, רק במה שכאן מיתנתי, זה לא מה שהנתיבות מתנסח בצורה לטעמי, בצורה בוטה, שהחוב הוא כל כולו של היורשים והם צריכים לתת, ואז אני קצת ממתן את זה בזה שאני לא אומר שהחובה היא של היורשים, החובה היא כמובן מוטלת על אותם נכסים שהאב השאיר, ואותם נכסים הם או תפוסת הבית כישות נפרדת, או תפוסת הבית כשותפות קולקטיבית, לא משנה, כך או כך, בסופו של דבר הבכור רוצה להוציא משם, ולכן הוא זקוק לאותה הרשאה, כדי שיוכל לתבוע את חלק הבכורה שלו. כן, רצית לשאול משהו? אני אומר שזה של האב, אותם נכסים, זה בדיוק מה שאני רוצה להרוויח בזה, כן? כי כל מה שאני אומר כרגע הוא שהנכסים של האב הם רק ברגע שהאב מת אין כבר אב, כן? ברגע שהאב מת יש תפוסת הבית, ועכשיו צריכים לתת מנכסי תפוסת הבית. אם יש בכור, אז הבכור בא להוציא מתפוסת הבית, בסדר? עכשיו, על זה אני אומר, כשהבכור בא להוציא מתפוסת הבית, הוא עדיין צריך להגיד, להציג את מעמדו כבכור. הנקודה הזו, למרות כל מה שאמרנו כאן, עדיין הדברים לכאורה נראים קצת מסובכים, קצת קשים, במיוחד לאור סוגיה קודמת, הסוגיה בדף קוף עמוד ב' או קוף קפה, כן, קוף כ"ה עמוד ב', קוף כ"ו עמוד א', שם באותה מסקנה של הסוגיה, שהפאפה מסיק את המסקנות שלו, הלכתה שבכור לא גובה במלווה, לא בין שגבו מעות, בין שגבו קרקע וכולי, ושם אומר, הוא מלווה שאימו פלגה. ושם אנחנו רואים, נפרט יותר, אבל שם אנחנו רואים בסוגיה, שבעצם כשיש לך מציאות שיש ספק אם מגיע לבכור או לא מגיע לבכור, אז שם זה די ברור שאומרים המון המוטל בספק, חולקים. ושם חולקים, ולא אומרים המוצאים חברו עליו הראיה. ואז לכאורה יש מקום לשאול במה שונה הדיון של מלווה שאימו מהדיון שלנו. נסביר קודם כל מה קורה שם במלווה שאימו. מדובר על, תסתכלו שם בדף קוף כ"ה עמוד ב', בואו נראה רק קוף כ"ו עמוד א', נסתפק בזה, ומלווה שאימו פלגה. שם מדובר בעקרונית בכור לא נוחל פי שניים במלווה שהייתה לאביו, אבל אם האב הלווה את הבכור עצמו והאב הלך לעולמו, על אותו מלווה שהבכור בעצמו לבא מן האב, לגבי המלווה הזה אומרת כאן הסוגיה פלגה, דהיינו לפי ההבנה הפשוטה, גם בזה יש דעות שונות, אני לא יודע כמה עסקו בזה בשיעורים, אבל לכל פנים מלווה שאימו פלגה, הכוונה לפי ההבנה הרווחת בראשונים, זה שהבכור נוחל חצי מן החלק הזה, ושאר הפשוטים חלקים ביניהם את חצי מהחלק הזה. למה? כיוון שבמלווה שאימו יש כאן ספק. מהו הספק? פה יש הבדל בין הראשונים, ואני אציג פה רק שתי גישות שיש לנו שם בראשונים. גישה אחת היא גישת הרשב"ם. הרשב"ם שם בסוגיה מסביר שהספק לגבי מלווה שאימו הוא ספק האם הבכור משעבד או מקנה ליתר דיוק במלווה שהוא לבא מאביו, האם השעבודים שיש על מלווה כזה הם כמו מלווה רגיל, כמו שאילו אב היה מלווה את כספו לאדם מן השוק, אז היו שעבודים של אותו לווה, שעבוד נכסה אותו לווה לטובת האב המלווה, היו נכסים משועבדים, לא? וגם כאן בבכור שלווה מאביו הוא משעבד את נכסיו כמו כל מלווה רגיל, ואז הרי עמדת הסוגיה כאן ששעבוד נכסים לבד לא מספיק בשביל שבכור יוכל לאכול פה פי שניים, כי שעבוד אינו נחשב מוחזק, הוא נחשב רק ראוי לפי השיטה הזו, או שמא המלווה, סליחה, הבכור כלווה הוא מעוניין לשעבד לאביו את נכסיו, שעבוד טוב יותר שיכול להיחשב מוחזק אצל אביו. מה זה שעבוד טוב יותר? לא אכנס כאן, אבל נדמה לי שצריכים לדבר על, אם זה לא שאין שעבוד טוב יותר, אפשר לדבר או על רעיון של משהו של אפוטיקה, אפוטיקה מפורש, זה ממש סוג של קניין, או אפשר לדבר על קניין ממש בלשונו של הרשב"ם כאן. הרשב"ם אומר שהרי הבכור רוצה הוא לשעבד נכסיו לאביו לגמרי, ובעין יפה גמר ומקנה נכסיו לאביו כדי שיהיה אביו מוחזק באחמילבה. קיצור, הספק הוא האם הבכור משעבד את נכסיו כתוצאה מן המלווה הזה לאביו שעבוד רגיל, או שמא יש פה איזושהי הקנאה בעין יפה. וזה נפקמין האם נחשב האב מוחזק או לא נחשב האב מוחזק בעניין הזה, ומילא כיוון שיש ספק אם האב מוחזק ברכוש הזה או לא, לכן ממון המוטל בספק יחלוק. זה הדין. הרשב"ם לשיטתו הוא פוסק כסוף הוא שממון המוטל בספק יחלוק, ולכן זה מתאים לו לתפיסתו. טוב. היד רמה מסביר את הספק של הסוגיה כאן בצורה שונה. היד רמה בסימן צדי ד' קודם כל הוא לשיטתו, ושוב אני לא אעריך כאן לדברים שכבר נידונו בשיעורים לפני כן, אבל אני רק אזכיר את עמדתו של היד רמה. היד רמה לשיטתו סבור שמלווה לדעתו של היד רמה נחשב מוחזק. מלווה אינו ראוי. ובכל זאת דעתו של היד רמה, למרות שמלווה הוא מוחזק ואינו ראוי, בכור לא נותחל בו פי שניים, בגלל שבמכון לא מספיק שהנכסים יהיו מוחזקים אצל האב, אני צריך תנאי נוסף, או בכל אשר ימצא לו, או לתת לו מתנה קרי רחמנה עד אדמת על ידי, ואלה או ימצא או אדמת על ידי, אלה הם שני פסוקים שיכולים ליצור איזושהי דרישה נוספת מעבר לדרישה של מוחזק, שהיא נדרשת בבכל כדי שיוכל לנחול פי שניים. כך יוצא מדברי היד רמה, ואז הוא אומר שהספק הוא מה בדיוק ההפרעה כאן, האם ההפרעה היא מצא לו או ההפרעה הנקודה של מתנה. אני קורא כאן בלשונו, דחיוון די ישנה תחת ידו של בכור, מספקלן איש הקיל בה פי שניים והיא לא. ואף על גב דמילווה לאו ראוי הוא, אף על פי שמילווה אין לו דין ראוי, יש לו דין מוחזק. גבי בכור מי את מספקלן? מי אמרינן תאמה יהודה רבנן דאמרה דאין הבכור נוטל פי שניים במילווה. משום דחלק בכורה מתנה קריה רחמנה, מה מתנה אדמתי על ידי דנותן דאין אדם מקנה לחברו דבר שאינו ברשותו. וכיוון דתאמה משום אחר הוא דווקא במילווה דית אגבי אחרינה, דלא מצא אבו עדיי בכור להקנו יני עלה וכו'. או דילמה, אני מדלג, תאמה יהודה רבנן גבי מילווה משום דכתיב בכל אשר ימצא לו. דמשמע מידה דשכיח גבי אבוון בשעת מיטה, ומילווה לא שנה דית אגבי אחרינה, לא שנה גבי דאי בכור, כיוון דלא אבא שכיחה ברשותי דאבוון בשעת מיטה, לאו בכל אשר ימצא לו קרינן. בקיצור, הוא מתלבט בשאלה האם הדין הוא נלמד מהמיעוט של מילווה זה בגלל בעיה של מתנה או בגלל בעיה של ימצא לו. אם זה בגלל בעיה של מתנה, זה אומר מילווה דימי, הוא יכול לתת אותו במתנה כי יכול למחור לו את החוב. אבל אם זה בגלל בכל אשר ימצא לו, בהנחה שמילווה לפי ההגדרה הזאת לא נחשב מצוי, אז בכל לא יוכל לטול פה פי שניים, וזה הספק, לכן חולקים. על כל פנים, כאן בדיוק בנקודה הזאת, באה יד רמה ומוסיף עוד כמה משפטים, משפטים חשובים. וכי תימה, כיוון דקיימה ברשותי, היכה מפקינן פלגו חלק בכורה מיני מספקה. אם זה ממון המוטל בספק, הרי יש כאן מוחזק. מי הוא מוחזק במילווה שאימו? בשאלה, היד רמה מניח שמי הוא מוחזק? שבכור. ואז הוא אומר, איך אתה מוציא ממנו מספק? יש לך ספק, תשאיר אצלו. הקושיה הזאת כמובן לא קשה לפי הרשב"ם, כי הרשב"ם סובר שבממון המותר בספק ההלכה היא שיחלוקו, פוסקים כמו סומכוס. זאת שיטת הרשב"ם. אומר היד רמה, לא תיק שלך. דחי אמרינן אוקי ממונה בחזקת מראי, ולב ואידך המוציא מחברו עליו היה דמספקה לא מפקינן ממונה. הנה מילה היכה דלא אבקיה עם המונה בחזקתה דאחרינה מעיקרה. אבל הכה היי ממונה בחזקתה דמתנהבה. והי בכור והי פשוט תרוויו מכוח מתנקעת ולי. לית לך להפוקה נכסה מחזקתה דחד מניו אלא בראיה. וכו'. קיצור, וכיוון דלומץ למטען בטענת בריא, דזכה במחמת אבו הדיידי, ודאי די קיימה מעונה בחזקתי, בחזקתה דתרוויו קאה, והבה לממון המוטל בספק וחולקי. אומר היד רמה, כל ירושה נמצאת בחזקת היורשים בשווה, ולכן מפעילים כאן את הדין של ממון המוטל בספק וחולקי. בירושה אין מישהו שמוחזק יותר, כיוון שהאב הותיר את הירושה לכל הבנים בשווה, האב הותיר את הירושה לכל הבנים בשווה, ממילא כולם מוחזקים בה בשווה, כולם לא מוחזקים בה בשווה, כולם מוחזקים בה בשווה, זה לא משנה, אין עדיפות לאחד על חברו, ממילא זה, יש כאן דין ממון המוטל בספק שחולקי. זו דעתו של היד רמה. לכאורה, אם כך, יש לנו לומר כך גם בענייננו, באותה סיטואציה של שני אחים פשוטים, בדוגמה שאני נתתי כאן, כן? של שני אחים פשוטים ועוד שני אחים מסופקים בבכורה, שהם בסך הכל ארבעה אחים, כשאחד מהם הוא בכור. אז לכאורה יד כולם שווה בזה, ואז אין כאן מוחזק יותר ומוחזק פחות, אז אלה שפשוטים בוודאי יקבלו 20%, אלה שפשוטים פלוס ספק בכורה, יחלקו ביניהם את חלק הבכורה, יקבלו גם כן את ה-20%, פלוס 10% כל אחד מהם מהספק בכורה, כמו כל ממון המוטל בספק. כך לכאורה היה צריך להיות הדין, אם אני אומר שאין מוחזקות למישהו יותר מלחברו. ונדמה לי שאם רוצים לפתור את הבעיה הזו, צריך להבדיל בין שני סוגי הספקות של שאנחנו עסוקים בהם. הספק בסוגיה בדף קכ"ו עמוד א' לגבי מלבש אימו הוא לא ספק בזהות של האדם. האדם שלפנינו הוא ודאי בכור. יש ספק אם מגיע לו פי שניים או כספקה דמציאות, כי לא ברור האם הוא שאיבד בצורה טובה, לא שאיבד בצורה טובה וכו', כמו שיטת הרשב"ם, או ספקה דדינה, כמו שמשתמע מדברי היד רמה, שלא ברור מה בדיוק למה בדיוק בכור יכול או לא יכול לנחול פי שניים במלווה, אם זה בגלל בעיית ימצא לו או בעיית לתת לו. ואז סביב זה יש פה שאלה, ספקא דדינא, ספקא דמציאות, אבל יש כאן ספק שהוא מנותק משאלת הזהות של האדם שעומד כאן לפנינו. הספק הוא בממון, האם מגיע לו פי שניים או לא מגיע לו פי שניים. אבל לגבי זהותו של האדם אין כאן בעיה. בסוגייתנו יש לנו גם כן ספק, אבל שורש הספק הוא בזהות של מי שעומד כאן מולנו. זה שבא לתבוע, הוא בעצמו נמצא בספק, אין ידוע אם הוא בכור או לא בכור. ובזה יכול להיות שהמציאות שונה. ונסביר קצת יותר לעומק את הדברים. בסוגיות, בעיקר ביבמות, וגם בסוגיות אחרות, גם בבא בתרא, במקומות אחרים, יש ספק ביוון שבאו לחלוק בנכסי יוון או בנכסי מיתנה, לא משנה, יש שם סיטואציות שונות. ויש לנו כלל בספקות בירושה. בספקות בירושה, אם יש אדם שהוא ודאי יורש בנכסים מסוימים, ויש לנו סיטואציה שבה יש לנו מישהו שהוא ספק אם הוא יורש, אז יש לנו כלל שאין ספק מוציא מדי ודאי. הכלל הזה נאמר בענייני ירושה דווקא, בתחומים שבהם יש כאן שאלה עקרונית, כיצד לראות את הדין של ירושים. ונסביר קצת את הדברים. נראה לי שכך צריך להסביר. יש פה שאלה של הגדרת של יורש. מי יורש? זאת הגדרה. עכשיו, במקום שיש לך אדם שהוא ודאי יורש, ולידו יש אדם שהוא ספק יורש, אז יש כלל. אין ספק מוציא מדי ודאי, ואני עוד לא נכנס בכלל לשאלה של הנכסים, אני עדיין נמצא בהגדרות של היורשים. מי הם היורשים של התמונה כאן? אז יש לנו כלל שיורש, מישהו יש לו שם, ספק שם יורש, הוא לא יכול לעמוד, אין לו זכות עמידה ליד מישהו ודאי יורש. ואם כך, במקום שהוא ודאי יורש, כמו בסוגיה בדף קכ"ו, וכל השאלה שניצבת כאן, האם מגיע לו פי שניים או לא מגיע לו פי שניים בנכס הזה, בגלל בעייתיות של הנכס הזה, זה ספק ממון רגיל. בספק ממון רגיל, אז צריכים לדון לפי הכללים הרגילים, או המוצאים מחברו עליו הראיה, או יחלוקו. תלוי, יש מוחזק, אין מוחזק, לפי הכללים הרגילים, ויכול להיות שבסוגיה בדף קכ"ו, חלק מהראשונים טוענים ששם יש תקנת חכמים יהודית, שלמרות הכללים הרגילים, פה חכמים קבעו יחלוקו. לא משנה כרגע פירוש הסוגיה המדויק שם בקכ"ו, יש שם, כמו שאמרתי, דיונים רחבים בראשונים שעוסקים בטבעה של החלוקה, אבל בעיקרון מדובר שם בספק של ממון. במקום שיש לך ספק לגבי הזהות של האדם, אזי יש פה ספק האם בכלל חל עליו שם יורש. במקום שיש ספק אם חל עליו בכלל שם יורש, ויש פה אחרים בתמונה שיש עליהם ודאי שם יורש, כאן יש לי כלל שאין ספק מוצאים מדי ודאי, ובאין ספק מוצאים מדי ודאי, שם הוודאי לוקח את הכל, גורף את כל הקופה, והספק לא מקבל כלום. ולכן כאן יכול הספק להוציא ממון רק אם הוא יבוא בהרשאה, שאז הוא הופך להיות ודאי, כי אז הוא אומר, אני ודאי בכור כאן. רק מה? שכאן בכל זאת זה לא ממש ספק יורש. כי הבכור הזה גם הוא ודאי יורש. כל השאלה היא אם יש לו גם שם של בכור. אבל זו בדיוק הנקודה, שאם בכור בעצם נוחל פי שניים, כי לבכור יש בעצם שני שמות של יורש. יש לו שם של יורש כפשוט, ויש לו שם של יורש כבכור. זה עוד מעמד של יורש. אז, אף על פי שיש לו ודאי שם יורש כפשוט, אין לו לגבי מעמדו כבכור, הרי הוא ספק בכלל אם יש לו שם יורש. וכאן בהחלט יכול להיות שצריך להפעיל את הכלל שאין ספק מוציא מדי ודאי בהקשר הזה. כיוון דומה למה שאני מסביר כרגע, יש לנו כמובן בקובץ שיעורים כאן, כשהוא בא להסביר את החילוק בין שתי הסוגיות. תסתכלו כאן בקובץ שיעורים. שם ברמה כתב, דתמה דיחלוק ומספק ולא אמרינה למוציא מחברו עליו הראייה, משום דבכור הוא פשוט תרווי ומכוח מתנקעתו, ואין אחד מוחזק יותר מחברו. וקשה דמבואר לקמן גבי בכור הוא פשוט שהוקרו לבסוף נתערבו שכותבים הרשאה זה לזה, ומשמע דבלא הרשאה אין נוטלים פי שניים. אז הוא מתלבט, הוא אומר, יכול להיות שהכוונה שעל ידי הרשאה הוא יוכל לתלות את הכל, כי בלי הרשאה הוא יקבל רק חצי. והנה בנתיבות המשפט כתב אתם דבלו הרשאה אין נוטלים משום דמתנה קרי רחמנה חיוב על האחים לתת מתנה לבכור. ולדבריו אין תירוצו של הרמה מספיק, דה גם הקרא בספק אם צריכים לתת לו מיל ושאימו. ולולי דברי הנתיבות יש לומר, דה אם בא אחד ואמר אחיכם אני, צריך להביא ראיה. והכן נעמה באומר בכור אני, הבקה אומר אח אני. דבכור הוא במקום שני אחים, כך כתבו התוספות לאל דף י' ב', והם אומרים דאינך אלא אחד, והתיישבו דברי הרמ"א. דתם זה לא שייך אלא כשהספק הוא שמא אינו בכור כלל, אבל אם הוא ודאי בכור, אלא שהספק יהב הראוי ומוחזק, בזה יחלוק. זאת אומרת, בעצם אומר הקובץ שיעורים, שבעצם כשהספק הוא, אם יש לגבי, אם אין שאלה של מעמד הגברה, האדם שלפנינו ברור מיהו, הוא ודאי בכור. כל השאלה היא שאלה של הנכס, בספק בנכס, האם הנכס הוא מוחזק או נכס הוא ראוי, על זה יש כלל של ממון המוטל בספק, יחלוקו אם אין מוחזק, ואם יש מוחזק יש דינים אחרים. אבל היד רמה שסובר שאין כאן מוחזק, כאן יחלוק. לגבי המציאות שלנו, שבה יש לנו ספק לגבי הגברה, מי האדם שעומד לפנינו, האם יש לו שם של אח נוסף, או אין לו שם של אח נוסף, האם יש לו שם בכור או אין לו שם בכור, כן? כאן יש כלל אין ספק מוציא מדי ודאי, ואין ספק מוציא מדי ודאי, אותו ספק בכלל לא מקבל כלום, לכן בלא הרשאה הוא לא יקבל מאומה. עד כאן, פחות או יותר ניסיתי להסביר את הצורך בהרשאה וטיב תועלת ההרשאה לפי המהלכים שפיתחנו כאן. הרשב"ם כותב כאן בסוגיה אצלנו, כותבין הרשאה זה לזה, ואת אחד מניו וטבע חלק בכורה מן האחים, ואומר כך, אם בכור אני תנו לי בשביל עצמי, ואם לאו תנו לי בשביל אחי, שרי נתן לי חלקו. ופסקינה לאל יש לו לבכור קודם חלוקה, ויכול למכור וליתן חלק בכורתו לכל מי שירצה. והחמילתא את אקרא למיעוטה. אז לפי הרשב"ם, כל היכולת לכתוב הרשאה כאן, שאחד מן האחים כותב הרשאה לחברו, זה רק מכוח ההלכה של יש לו לבכור קודם חלוקה. התוספות במקום צועקים חמאס נגד הרשב"ם. ולכאורה בצדק. ואם תאמר, שואלים תוספות, הרב פאפה צריך להיות, משמי דרבה אמר, דאין לו לבכור קודם חלוקה, ואך יבוא ליטול בכורה מכוח עידה. כיוון שהדובר בסוגיה הוא רב פאפה, שלגמרי במקרה או שלא במקרה הוא זה שסובר להדיה שאין לו לבחור קודם חלוקה, אז איך הוא יכול לכתוב כאן שקוטעים הרשאה זה לזה, אם לדעת הרשב"ם כל היכולת לכתוב הרשאה מבוססת על הדין שיש לו לבחור קודם חלוקה, והלא בנידוננו אין לו לבחור קודם חלוקה, שיטת רפא בעצמו היא שאין לו לבחור קודם חלוקה, אז איך יכתבו הרשאה? לכן טוענים התוספות שהרשאה אפשר לכתוב גם אם אין לו לבחור קודם חלוקה. להבין את המחלוקת הזאת של הרשב"ם והתוספות, האם שאלת כתיבת ההרשאה מותנית בהלכה של יש לו לבחור קודם חלוקה או אין לו לבחור קודם חלוקה, לכאורה זה תלוי בהבנת יסודות דין הרשאה. ונשתדל בדקות הקרובות להקדיש קצת להלכה הזאת של הרשאה, כמה נדון בכמה נקודות בעניין הזה, וננסה לאור זה להבין את הסוגיה שלנו. הסוגיה בבבא קמא דף ע' נאמר כך: אמרי נהרדאי, לא כתבינן אורחתא המטלטלי. אמר רב אשה לעמימר, מה הייתה מה? אמר להם שום דרב יוחנן, דאמר רב יוחנן גזל ולא נתיישו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש, זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו. וכדי אמרי אמרי נהרדאי, לא כתבינן אורחתא המטלטלי דחפרי, דווקא אם הוא כפר לו עליהם. תאמה דחפרי דמחזק השקרה, אבל לא כפרי כתבינה. ואמרי נרדיים, אורחתה, תלא כתיב בזיל דון וזכה באפק לנפשך, לית במששה. מיתיימה, משום דאמר לי, האח, לב בעל דברים דדיאת. אמר המימר, התאפס, לא מבחין על מיני, אני מדלק שנייה, ורב אשה אמר, כיוון דחתווי, וכיוון דחתווי לי, כל דמטענה מנדינה, קבילית עליי, שליח שברי. ואיגה דאמרי שוטפה שוויה למען הפקמינה למתפס פלגה והלכתה שליח שוויה. אז יש כאן בסוגיה עמדת נהרדאי שאומרים שלא כותבים אורחתה המטלטלה, כי כשאתה בא לכתוב הרשאה זה חייב להיות משהו שאתה יכול להקנות, ולפי רב יוחנן גזל ולא נתיישו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש, זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו, לכן הרשאה אדם יכול לכתוב רק על דבר שהוא יכול להקנות אותו. וכנראה שהדעה הזאת סבורה שהרשאה בנויה על יסודות של קניין, של הקנה, שאיך אני מרשה לך, איך אני יכול, אתם מבינים מה זה מושג ההרשאה? מושג הרשאה זה מושג בעברית מודרנית, זה המושג של עורך דין של היום, כן? המורשה הוא עורך הדין שמקבל הרשאה מן הבעל הבית לייצג אותו בדיון. השאלה היא איך אדם יכול להופיע בדיון מול הנתבע, מול הצד השני, כן? הרי לכאורה הוא לבעל דברים לידי, אז הדרך להתמודד עם זה זה או שהבעל הדברים בעצמו מקנה לך את הנשוא התביעה, ואז אתה יכול לטבוע בשמו כי הוא הופך להיות, כי אתה הופך להיות בעל הבית, הוא מקנה לך, או שהוא מנה אותך לשליח. ועל זה, סביב הציר הזה, האם הרשאה היא סוג של הקנאת הזכויות, ובאמצעות זה אתה יכול לטבוע, או מינוי שליחות. וכאן יש... כמו שאנחנו רואים בגמרא עצמה, לכאורה עולים שני הכיוונים האלה, הכיוון של ההקנאה והדימוי לרבי יוחנן, או גם הביטוי זיל דון וזכה ואפק לנפשך, לך תדון ותזכה ותוציא לעצמך, כך אומר המרשה למורשה, כאילו תוציא בשביל עצמך. שוב, לכאורה היסוד נראה כמו הקנאה, בעוד שבהמשך הסוגיה כשרב אשר מדבר, אז הוא מדבר, שליח שוויה, והלכתה שליח שוויה, ולהלכה אנחנו גם פוסקים שהמורשה לא יכול לעכב אצלו, אם הוא זוכה בדין, הוא חייב לתת כל מה שהוא קיבל כתוצאה מן הדיון למרשה, לא יישאר אצלו, למה? כי הוא בעצם רק שליח, הוא לא הופך להיות בעל הבית, הוא רק שליח. על כל פנים יש כאן ויכוח האם מדובר בהרשאה הזאת, היא פועלת מדין קניין או מדין שליחות. בעל המאור בסוגיה שם וכמה בדף כ"ז עמוד ב', כן? מבין שאכן מדובר פה במחלוקת אמוראים בעניין הזה. הוא מבין שרב אשה ונהרדאי נחלקו בדיוק בשאלה הזאת של גדר דין הרשאה. האם הרשאה פועלת מדין קניין, מתורת קניין, או שמא היא פועלת מתורת שליחות. נהרדאי סוברים שהרשאה פועלת מתורת קניין, ולכן לדעתם אם נתינת ההרשאה יש צורך לומר לו זיל דון וסחה ואפק לנפשך. ורב אשה סובר שהרשאה פועלת רק בתורת שליחות, וכיוון שיש לנו הלכה ששלוחו של אדם כמותו, הרי ברגע שאתה השליח שלי, אז אני יכול לשלוח אותך ולדון מקומי, והוא לא יכול להגיד לך לבעל דברים דידי עד, כי כיוון שאתה שליח שלי, אז אתה בעצם מייצג אותי. אני אקרא אולי משפט אחד מתוך דברי בעל המאור. נראה לי דרב אשי חולקו על נהרדאי והלכת הכבטי דשליח שוויה, הלקח לו ביה זיל דון מוסחה ואפק לנפשך, ואפילו אחרי לו מצא למי מרלי האחלה בעל דברים דידיעת דשלוחו של אדם כמותו. הלקח הלכה למעשה, כיוון שפוסק כמו רב אשי, בעל המאור פוסק כמו רב אשי ששליח שוויה, לא שנה דחפרי ולא שנה דלא קפרי, כתבינה, לא משנה אם הוא כפר לו או לא כפר לו, כי השאלה אם הוא כפר לו או לא, היא שאלה שנוגעת ליכולת ההקנאה, כי אם הוא כפר לו, אתה לא יכול להקנות מדינו של רבי יוחנן, ששניהם אינם יכולים להקדיש. אבל אם הוא לא כפר לו, אז אתה יכול להקנות. אבל כיוון שלהלכה אנחנו לא פוסקים שהרשאה פועלת מתורת קניין, אלא הרשאה פועלת מתורת שליחות, כך סברת בעל המאור, אז אם הרשאה פועלת מתורת שליחות, לא צריך הקנאה, לא צריך זילדון זוכה ואפק לנפשך, לא אכפת עם כפרי, לא כפרי, כל הרעיון ולמנות שליח, למנות שליח אני יכול למנות. כך, לכאורה, בוקע ועולה משיטת בעל המאור. כמה וכמה ראשונים אמרו שהשעה לא יכולה לפעול מתורת שליחות. שאם ההרשאה הייתה פועלת רק מתורת שליחות, אזי יכול היה עדיין הבעל דין שהמורשה בא לתבוע אותו, יכול היה להתחמק ממנו. ובראשונים מובאות סיבות שונות ליכולת של הבעל דין להתחמק מתביעתו של המורשה, אם המורשה בא רק מכוח שליחות. הראש שם בבבא קמא בסימן כף א', כותב כך: אני אקרא פה מה שכתוב לי, אני לא רוצה את זה פה לרגע. טוב. אני אקרא מכאן. אומר הראש ככה, וצריך לומר, וצריך טעם לדבר, אני מסתכל לפרק י', לא, פרק ט', שמי שנייה, נמצא את זה אוקיי, כן, עכשיו זה בסדר. כן, הנה. והאמרה נרדאי, כל אורחתא דלא כתיב בזילדון ואפקוס חלן אפשח לב אורחתאי. דאמר לי לבעל דברים דדיעת. וצריך טעם לדבר, שואל הראש. כיוון דיעד אינן דשב ישליה, ואם ימסור לא ייפטר מחריות הדרך, משלוחו של אדם כמותו בכל דבר, האח מצא למאם הרי לבעל דברים דדיעת. הלא פי השליח כפי הבעלים, לכל דבר שנעשה שליח ועשייתו כעשייתו. ולמה יתנו חכמים יד לזה לעקם ממון חברו שלו כדין? ונראה לי דחשינן שמה יבטל המפקיד שליחות השליח בפני עדים. אבל כי כתב לזילדון מוסחה ואפק לנפשך, הרי כאילו נתנו לו במתנה ושוב לא מצא לבטלה. בעצם אומר הראש ששליחות מבחינה עקרונית יכולה להספיק, והוא לא יכול לטעון כלפיו לבלדר עם דידיה. למה? כי הרי שלוחו של אדם כמותו בכל מקום. רק מה? שליחות לבד יכול לבוא עדיין הנתבע ולהתחמק מהתביעה. לומר לו, נכון, הוא מינה אותך שליח, אבל מי אומר שאתה עדיין שליח? אולי הוא ביטל את השליחות. לכן, אם הוא כותב לו זיל דון וסחה באפק לנפשך, מבין הראש, זה לא, לא עושה, הוא לא מקנה לו את זה באמת. אבל באמירה, במשפט כזה, זה כבר לא מאפשר לו לדעת הראש, לחזור בו ולבטל את השליחות. שכל הרעיון, הצורך לכתוב את המשפט הזה בתוך כתב ההרשאה, או לומר לו את זה בתוך ההרשאה, זה כדי שהוא לא יוכל לטעון לו שמה הוא חזר בו, שמה הוא ביטל את שליחותך. המורדכי בבבא קמא מביא בשם הראב"ן טיעון אחר, שיכול להתחמק הנתבע מתביעתו של המורשה. שמה מת! מי שהמשלח, ואז אתה בא מכוחו של, אם אתה בא כשליח, אתה בא מכוחו של המשלח, אבל אולי המשלח מת. ולכן, כרגע אם המשלח מת, אז מי יורש אותו? יורשי המשלח, ואתה שליח של מי? של המשלח, ולא של היורשי. לכן אתה לא יכול לבוא בתביעה לבד דברים דדיאן. השח עצמו מביא בסימן קב"ב, מביא נימוק שלישי בשם המהרש"ל. דמה שיכול לדחותו ולומר לבעל דברים דדיעת, היינו איכה שאינו רוצה ליתן לו מחמת שיש לו איזה טענה או שאר תביעות או שכפר לגמרי. הוא מסביר כך. אם הוא אומר, אילו הייתה תביעה, היה בה כלפי התובע ואומר לו, אתה חייב לפלוני, כך וכך, הוא מינה אותי לשליח לתבוע אותך. אומר השח, לחשוש למוות לא חוששים. לחשוש לביטול שליחות לא חוששים. לא צריך לחשוש לדברים האלה. אבל אומר השח, מה יהיה אם עלה אומר, נכון, אני חייב לו את הסכום שאתה מדבר עליו, אבל בינתיים הוא כבר התחייב לי גם משהו אחר, ויש פה איזה התחשבניות פנימיות שאני רוצה להתחשבן. ואתה לא בא לדברים שלי, כי אתה קיבלת שליחות למה? רק לדון על התביעה הזאת. ועל התביעה הזאת, בסדר, אבל אני כדי לפרוע את התביעה הזאת, יש לי סיפורים סביב התביעה הזאת. ואני התחייבתי לו בתנאי כזה, ובסיפור כזה וכו'. ואז אומר השח, כיוון שיכול הנתבע לטעון להתחשבנות פנימית סביב אירועים נוספים, הוא יכול לטעון לו כלפיו לגבי האירועים הנוספים לארבע דברים דדיעת. לכן השח, המורדכי בשם הראב"ן, הראש, אומרים שחייב להיות כתוב בשטר הרשאה זיל דון זכה ואפק לנפשך, שאז יש פה איזה מימד של הקנאה. אם יש פה מימד של הקנאה, אז אתה לא יכול, גם אם יש לך התחשבנות פנימית, זה לא מעניין אותי. אני כרגע, הוא יקנה לי את החוב הזה, אתה רוצה לטעון כלפיו בדברים אחרים שיש לך, לך תסתדר איתו. אני כרגע בא לתבוע רק את החוב הזה, כי את החוב הזה הוא יקנה לי. ממילא אני בא מצד זה לתבוע.
עד כאן הסברנו שהבעייתיות בהשעה שתפעל מתורת שליחות היא לא בעייתיות עקרונית. עקרונית מצד הלכות שליחות יכול אדם, לפי התפיסות הללו שהצגנו עד כה, יכול לבוא אדם ולטבוע בשם המשלח ושלוחו של אדם כמותו. כל הבעייתיות מתחילה זה בגלל שיש חשש שמא השליחות התבטלה או אינה תקפה מסיבות שונות, או בגלל שהוא ביטל אותך כשליח, או בגלל שהוא הלך לעולמו, או בגלל שיש לו תביעות נגדיות, או בגלל כל מיני סיבות כאלה. אלה הם הגורמים השונים שהבאנו שיכולים למנוע את השליח מלפעול בצורה חופשית. אבל נדמה לי שאם נבוא ונתבונן בשיטת הרמב״ם שם, נראה שאולי יש בעיה יסודית בשליחות, בהשעה מתורת שליחות. יכול להיות שיש בעיה יסודית מעבר לשאלה של מת המשלח או ביטל את השליחות. יש בעיה עקרונית ששליח באמת לא יכול לטבוע בשם המשלח. הרמב״ם כותב בהלכות שליחות, בהלכות שלוחים ושותפים, בפרק ג', מי שהיו לו מעות פיקדון ביד אחר ורצה להרשות שליח להביאן, אין הקניין מידו מועיל בזה שאין המטבע נקנה בחליפין, אלא כיצד עושה נותן לו קרקע וכו', או בהקנאה השטרחה בעצמו, בכתיבה ומסירה, מפני שהוא מקנה השעבוד שבו. זהו הדין שיראה לי מן הגמרא. אבל הגאונים תקנו שכותבים הרשאה אף על מלווה, כדי שלא ייטול כל אחד ממון חברו וילך לו למדינה אחרת וכו'. והגאונים עצמם, אחר כך הוא כותב עוד נקודה, כן, ועוד תקנו שאם ירשאו ליטול מעות שיש לו ביד חברו או לטבוע ממנו הלוואה ולא הייתה לה מקנה קרקע, מקנה הוא 400 מחלקו שבארץ ישראל ומקנה לו המעות על גבה. ודברים אלו דברים קלים מהם עד מאוד ורעועים, אומר הרמב״ם, זה לא רציני להגנות לו אגב דלת עמות שיש לו בארץ ישראל, כי מה פירוש יש לו דלת עמות בארץ ישראל? שזה מי אומר שיש לו חלק בארץ ישראל ואפילו ראוי אינו ברשותו? והגאונים עצמם שתקנו תקנה זו אמרו שאין אומרים מקוב הדין את ההר ואינה אלא כדי לאיים את הנתבע. גם תקנת הגאונים שמאפשרת את זה, זה רק בשביל לאיים על הנתבע. אם רצה לדון וליתן בהרשאה זו, נפתח. ולמה יפתן? שאין זה הבאה בשעה הזו, הוא הפחות משליח שעשהו בידי. אבל, אומר הרמב״ם, אם לא ירצה הנתבע לדון עמו, כיוון שמדובר פה להביא מעות, שזה מעות אי אפשר להקנות לו, בדרך כלל אם אתה יכול להקנות לו, אז אין בעיה. אבל מעות הרי לא נקנות בחליפין, וכל זה אגב קרקע, ואם אין לו גרקע, אגב דלת עמות בארץ ישראל, כל המשחקים האלה, אומר הרמב״ם, זה הכל תקנת גאונים ורעוע מאוד וכו'. לכן, אם יש שרף, אם לא ירצה הנתבע לדון עמו, אין כופין ליתן לו ולא להשביע עד שיבוא בעל דינו. יכול הנתבע עקרונית להתעקש ולהגיד, אני לא דן איתך, אני דן רק עם הבעל דין שלי, ואתה כשליח, עם כל הכבוד לך, אני לא חייב לדון לפניך. למה? למה אם לא ירצה הנתבע לדון עמו, אין כופין ליתן לו ולא להשביע עד שיבוא בעל דינו? הרמב״ם לא מזכיר סיבה מכל הסיבות שהוזכרו קודם, שמה מת המשלח, שמה ביטל את השליחות, שמה יש לו טענה אחרת כנגד זה. כל זה לא מופיע ברמב״ם, כל זה אין לו זכר בדברי הרמב״ם. נדמה לי שצריך לומר ששיטת הרמב״ם אולי בנויה על כך. אם אני יכול לנסח את זה בלשון הכתוב, לא חייבים להבין את זה בלשון הכתוב, אפשר להבין את זה בעומק העניין, כי נובע מהכתוב, אבל אני יכול לומר את זה גם ללא גזירת הכתוב. אפשר להגיד גזירת הכתוב, שכתוב בתורה, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם. שבדיון המשפטי, רק שני צדדים יכולים לעמוד. שני אנשים אשר להם הריב. כל מישהו לא, האיש אשר לא הריב, אינו יכול לעמוד. ועם כל הכבוד לשליחות, בשליחות אני יכול לבקש ממך לעשות מעשה עבורי. אתה לא יכול להיות אני. אתה לא יכול להיות האיש אשר לא עריב. אתה יכול לפעול עבור האיש אשר לא עריב. יכול להיות שהמעשה שתעשה יזקף לטובתי. יכול להיות שהמעשה תעשה יחשב כאילו אני עשיתי. אבל עדיין, בכל מקרה,
בשליחות אין החלפת זהויות. אתה לא יכול להפוך להיות האיש אשר לא הרים. ובעומק העניין, כן? יכול להיות שזה בדיוק חלק מן הדיון המשפטי. דיון משפטי צריך להתבצע ישירות בין הצדדים. יש גם הלכה אחרת לגבי דיני בהלכות סנהדרין, שלא יהיו סנהדרין שומעים מפי המתורגמן. כן? הסנהדרין צריכים לשמוע ישירות את העדויות, לא מפי המתורגמן. גם שם יש כאלה שמסבירים שלא ישמעו מפי המתורגמן, כי אולי יתרגם להם בצורה לא כל כך הוגנת. בסדר, אבל מה יהיה אם נניח נביא מתורגמן ונביא שני עדים שיעידו בפני בית הדין שאכן המתורגמן הזה תרגם אין נכון את דברי העדים? מה אז? תיפטר הבעיה? לדעתי יש בהלכה הזו יש הלכה של מה שאני הייתי קורא לו ישירות הדיון. הדיון צריך להיות ישיר בין הצדדים, לא באמצעות מתווכים. כי הדיון הוא אותנטי, הוא מלא רק כשהוא נעשה ב... איך נקרא לו? בגוף ראשון. דהיינו, האנשים אשר להם הריב, העדים אשר ראו את המעשה, הם אלה שבאים בפני הדיינים, והדיינים רואים בפירוש את אלה שרואים את הדברים, חווים את הדברים, הם בעצם הכוח הראשון, ורק הם יכולים לפעול. תרצו, תסמיכו את זה על הכתוב, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב בפני השם. אבל הרעיון כאן, שליחות, לא יכולה לחייב את הנתבע לעמוד מול השליח. הוא יכול להגיד, אני עומד רק מול הבית. רק מול זה שאיתו יש לי עסק. כל אדם אחר, אולי בא דברים דידי בהקשר הזה. ואני אומר את זה, בוודאי ובוודאי שאם שליחות כל כולה הייתה שהפעולה של המשלח, סליחה, הפעולה של השליח נזקפת לטובת המשלח. כן? אבל לא... אז ודאי שאין כאן, כי אז השליח הוא הישות שנמצאת כאן, והוא לא המשלח, אלא הפעולה שעושה, תזכר לטובת המשלח, אז ודאי שזה לא שייך כאן, עדיין יכול לטעון כלפיו לא בעל דברים דידיה. אבל גם אם נבין שהשליח, השליח הוא סוג של יד האריכתא של המשלח, כן? גם אז, לכאורה עדיין הוא יד האריכתא, אבל אין כאן החלפת זהויות, זה לא הבעל דין בעצמו. בכל עוד אין כאן הבעל דין בעצמו, הוא לא יכול להיות, הוא עדיין יכול לנתבע לטעון כלפיו לאו בעל דברים דידיית. אז אם כן, ראינו כאן, אם אני מסכם בקצרה, את מה שראינו עד כה, בנוגע להרשאה, ראינו שהרשאה יכולה לפעול מדין קניין ומדין שליחות, וראינו שההתנגדות להרשאה מדין שליחות יכולה להיות או טכנית, צדדית, בגלל כל מיני בעיות שוליות, כגון מות המשלח, ביטול השליחות, טענות נגדיות וכו', או משהו מהותי, כמו שאנחנו רואים כאן, אולי עולה בוקע מדברי הרמב״ם, שבתביעה בעל דברים דידי זה רק התובע בעצמו, ולא כל אדם אחר, גם אם הוא יבוא מכוחו. הרמב"ן במלחמות שם טוען שנכון שיש קושי להפעיל הרשאה מדין שליחות, אלא שבעוד שכל הדעות שהבאנו עד כה, שכשראו את הקושי לפעול מדין שליחות, הוצלחו לומר שהרשאה פועלת מדין קניין, הרמב"ן סובר הלכה שהרשאה פועלת אכן מדין שליחות, אלא שמדובר פה בשליחות יהודית. הרמב"ן טוען כך, דאף על גב דשליח שעשאו בעדים שליח הוא, אינו יכול לחופו לבעל דין לדון עמו, לפי שאינו בעל דברים דידי. זאת אומרת, שליח עדיין הבעל, טוב, הנתבע יכול להגיד לו, לא בעל דברים דידיית. ומדברי הרמב"ן משתמע שהוא לא בעל דברים דידי ברמה העקרונית, לא רק בגלל שיכול להיות שהוא ביטל אותך או מת או משהו כזה, אלא כמו שהסברנו בדעת הרמב"ם. אבל באורחתא, בהרשאה, אומר הרמב"ן, מפקינן מיני בעל כורחי. למרות שהוא יכול לטעון בדרך כלל לבעל דברים דידי כלפי שליח, באורחתה הוא לא יכול לטעון את זה. למה? אז הוא מסביר ככה. ואמרי נהרדאי נעמד באינן ואפק לנפשי. ואפק לנפשך. דלולי מלא בעל דברים דידי הוא בשליח. ומכיוון שנתנה לו במתנה ואמר לו אפק לנפשך, אף על פי שהוא מטבע או גזלה שאינו יכול להקלוטה. ואם בא לחזור חוזר, מכל מקום, כיוון שעדיין לא חזר בו, בעל דברים דידיו, שהרי הבעלים נתנו עלו ואין עלי יכול לטעון עליו, כיוון שלא קנית אותה לא אתן לך. שהרי הבעלים אמרו לו לטובו ושלוחם. זאת אומרת, מה שאומר בעצם הרמב"ן זה הרשאה יכולה לפעול מדין שליחות, כן? ורק כדי שלא יוכל לטעון כלפיו רב בעל דברים דידיית, הוא צריך כביכול להקנות לו, אף פי שנדבר פה במטבע שלא נקנה בהקנאה כזאת. אבל מספיק הביטוי שאני מקנה לך, פירושו דבר שאני נותן לך כוח לפעול כאדם עצמאי. שליח רגיל אמור לפעול, הוא לא צד בעניין, אז הוא אמור לפעול כל כולו מכוח המשלח, בעל זה יכול לומר לו, המטבע עליו בעל דברים דידיית. אבל אומר הרמב"ן, אם אני מקנה לך את הדבר, אף על פי שאני לא נותן לך את הדבר עצמו, ואתה לא זוכה בדבר עצמו, עדיין אתה יכול לתבוע, כי בעצם מה שאני מקנה לך, לא את החפץ, הקנאת החפץ היא רק ביטוי של העניין. מה שאני מקנה לך, זה את זכות התביעה. וזה החידוש להרשעה. אני לא יודע אם זה מדאורייתא לדעת רמב"ן או מדרבנן, אבל מה שמחדש כאן הרמב"ן בהרשעה, שאף על פי שבעצם הבעלים בסופו של דבר זה הבעל הבית, כי הוא פה מקנה דברים שאי אפשר להקנותם. אבל עצם מעשה ההקנאה, הוא מקנה לו את זכות התביעה באופן זה שלא יוכל עלה לטעון כלפיו לאו בעל דברים דידיה. אלה פחות או יותר הגדרים השונים כיצד פועלת הרשעה לפי השיטות השונות. ועכשיו נחזור לסוגייתנו. כשאני חוזר לסוגייתנו, אז יוצא כך. הרשב"ן סבור כנראה שהקנאה פועלת מדין, הרשעה פועלת מדין קניין. אם היא פועלת מדין קניין, אז הבכור יכול להרשות את אחיו, אך ורק למען לאמר, יש לבכור קודם חלוקה. כי אם אין לבכור קודם חלוקה, מה הוא יקנה? זה לא ברשותו, זה לא שלו, אין לו מה להקנות. לכן הרשב"ן טוען שכל הסוגיה פועלת, מדברת, אליבא דמאן דאמר, יש לו לבכור קודם חלוקה. היי, רב פאפה הוא זה שמדבר? כן, אומר הרשב"ן, רב פאפה מדבר, אליבא דמאן דאמר, יש לו לבכור קודם חלוקה. גם רב פאפה יודע שיש מחלוקת, שיש חולקים עליו. בעניין הזה, האם יש לבחור קודם חנוכה או אין לבחור קודם חנוכה. אז הרשב"ם, הרב פאפה מדבר כאן, אומר, למאן דאמר שיש לבחור קודם חנוכה, הדרך היחידה של הבחור לטעון זה על ידי זה שהוא יכתוב הרשעה. למאן דאמר שאין לבחור קודם חנוכה, באמת, כיוון שהדרך היחידה היא רק על ידי הרשעה, והרשעה פה היא בלתי אפשרית, לכן הוא, לא, הוא יפסיד את חלקו. אבל הדרך היחידה, אומר הפאפה, שבה אפשר יהיה להציג פה את חלק הבכורה, היא רק על ידי הרשעה, למאן דאמר יש לבחור קודם חנוכה. זה מה שכך זה לפרש על פי הרשב"א. התוספות לשיטתם, שהם מסבירים שהרשעה יכולה לפעול מדין שליחות, וכפי שהם אומרים בפירוש אצלנו בסוגיה, ואומר לי, דאין זה בא אלא מכוח שליחות, דשליחת השליח שביה. אומרים התוספות, כיוון שהלכת השליח שביה, לכן הרשעה פועלת מדין שליחות, כך גם משיטת הרמב"ן, כמו שהבאתי קודם, שפוסקים שהרשעה פועלת מדין שליחות, לכן זה יכול לעבוד גם למאן דאמר, יש לבכור, סליחה, אין לבכור קודם חלוקה. יש כאן עוד בעיה אחת, גם אם אני אומר שהרשעה פועלת מדין שליחות, לכאורה יש עוד שאלה שצריכים להתמודד איתה. בדרך כלל אדם יכול למנות שליח על דבר שלו, על דבר שיש לו זיקה אליו. הדוגמאות הקלאסיות, אני הלוויתי לך, הפקדתי אצלך, השאלתי לך, וכרגע אני רוצה למנות שליח, שילך יביא לי את הדברים ממך, שילך לתפוע אותך כדי להביא לי. על זה, כיוון שיש לי חפצים שלי, שעקרונית אני יכול להקנות אותם, אז גם לא רק אם זה בא מתורת הקנאה, גם זה בא מתורת שליחות, יש הרמב"ם מציע בדף י"א אומר שכדי שאדם יוכל להיות שליח צריך להיות שלוחו של בעל הממון. אז רק שלוחו של בעל הממון יכול להיות שליח. כאן אתה שליח אבל לא של בעל הממון, אם אין לה בכל קודם חלוקה, אז מה הוא נותן לרשות? מה אתה מרשה? מה יש לך שאתה הולך להרשות עליו? כשבאים לתרץ את הדבר הזה, אז יש, אפשר להציע שתיים, שלוש דרכים בקצרה. דרך אחת היא לומר שאולי עמדתו של הר"ן, בואו מציע שם בדף י"א, שצריך להיות שלוחו של בעל הממון, היא עמדתו של הר"ן. יכול להיות ששאר הראשונים חולקים עליו. אולי באמת אין צורך בשלוחו של בעל הממון, כי כל הרעיון של שליחות, שאני אומר לך, אני יכול לתבוע את חלק בכורתי, בוא עכשיו תתבע בשמי. ולכן את הכוח הזה אני נותן לך, זה הכוח. בלי, גם בלי להיות בעל הממון. שירות שנייה היא לומר שכאן השליחות היא לא שליחות, והדיון המרכזי הוא לא דיון ממוני, כמו שהדגשתי קודם. עיקר הדיון כאן הוא לא דיון בממון. אני לא ממנה אותך רק ללכת לקחת את הממון שלי. עיקר הדיון כאן ועיקר ההרשאה כאן היא לגבי קריאת המעמד של הגברא. לך תטען בשמי שאני בכור. אני נותן לך את כוח הבכורה שלי כדי שתוכל לטעון בשמי אני בכור. וכיוון שכך, אז כשיבוא אחד מהספקות האלה לטעון, אומר, א', אני הבכור. מה תאמרו? שאני לא הבכור? הרי קיבלתי את כוח הבכורה מהשני שהוא הבכור, ואז עם מה נפשך יש לי כוח של בכור כאן לטבוע את חלקי. זאת אומרת, פה לא מדובר בשליחות של ממון, לך תוציא לי את הממון הזה מהם. לו היה מדובר כך, יכול להיות שבאמת רק אם יש לבחור קודם חלוקה, כן? או רק אם באמת יש לו זיקה לממון. כיוון שהשליחות כאן ביסודה היא לא שליחות של ממון, אלא שליחות שבעצם באה לברר את מעמד הגברא, לתת לו את שם בכור, שמכוחו הוא יזכה בממון, אבל קודם כל הדיון המרכזי הוא שיש כאן שם בכור. יכול להיות ששליחות כזאת ניתן לעשות גם כך. דרך שלישית היא כמובן דרך שבוקעת בעולם מדברי התוספות, התוספות בבקם עד עין, הם טוענים שיש איזושהי הלכה דרבנן, כשהם מתייחסים לסוגיה שלנו וליכולת של האדם למנות שליחות, הם אומרים שזה דין דרבנן. כך אומרים תוספות, אני קורא כאן בתוספות בדף עין בבקמה, דיבור התחיל המטלטלין דקפרי, אומר כאן, אומרים התוספות, הוא הדין הלוואה, אומרים תוספות, אף על פי שאין יכול להקנותה, כתבינן הרשאה, וטעמה, דלהי לישנה מסכינן דשליח שביה, ועשו תקנה לעניין שליחות, כאילו היה קונה קניין גמור. עשו תקנה לעניין שליחות, כאילו היה קונה קניין גמור. אז אם כן, אומרים תוספות, זה סוג של שלוחו של בעל הממון, מתקנת חכמים. חכמים עשו תקנה, זה דין דרבנן, שזה שהרשאה יכולה לעבוד, אף על פי שמדובר בדבר שאינו יכול להקנות אותו, הוא יכול למנות אותו שליח, ועשו תקנה לעניין שליחות, כאילו הוא קנה אותו קניין גמור. טוב, עד כאן הלכנו ופירשנו את הסוגיה, פירשנו גם את מחלוקת הראשונים, האם זה תלוי בשאלה אם יש לבחור קודם חלוקה או לא. אבל כל זה עשינו על פי הפירוש של רשב"ם בסוגייתנו, שפירש שמדובר בשתי נשים שילדו במחווה, שתי נשים של אותו בעל, והם בעצם שני אחים. אבל כשאנחנו באים ראשונים אחרים, פרשו את הסוגיה בצורה אחרת. וכנציג של הראשונים האחרים שפרשו בצורה אחרת, אני רוצה לקחת את דברי רש"י בבחורות דף מ"ז. רש"י בבחורות דף המזיין מפרש כך.
דאמר הוקרו ולבסוף נתערבו, כגון שתי נשים של שני אנשים,
מדובר פה בשני אבות שונים, האחים האלה לא הולכים לראות שניהם את אותו אבא, אלא זה בן של אב א' וזה בן של אב ב', שהוקרו ולדותיהן ואחר כך נתערבו, ועכשיו כשהם באים כולם לרעש, דוחין אותם אחיהם. יש פה שני ילדים שהם לא יודעים לאיזה משפחה הם שייכים, כי הם נולדו בתערובת. כשהם נולדו בתערובת, כשבמתו שני ההורים של שני אבות של שתי המשפחות הללו, ואז כשבא ילד א' וילד ב', בא ילד א' לתבוע את משפחה א', אומרים לו, אולי אתה לא שייך למשפחה שלנו. הוא הולך לתבוע את משפחה ב', אולי אתה לא שייך למשפחה שלנו. ב', בא ילד ב' למשפחה א', אתה לא שייך למשפחה שלנו. בא למשפחה ב', אתה לא שייך למשפחה שלנו. כל אחד דוחה אותם, כי הם באמת לא ברור לאיזה משפחה הם שייכים. אומר על זה, אומר את הגמרא, כותבין הרשאה זה לזה, האחד לחברו על חלקו בנכסי אביו, ובעל הרשאה בא אל צל יורשי שני האבות, ואומר לכל אחד, אם אחיכם אנו, תנו לי, ואם זה אחיכם, תנו לי חלקו, וכן לבני השני. כך אומר רש"י. לכאורה אתם שואלים, מה נפקא מינה? פה מדובר בספק, שם מדובר בספק. הספק הוא פחות או יותר על פי אותו עיקרון, כותבים הרשאה. אבל פה יש הבדל גדול. קודם כל, לפי רש"י מדובר פה בהרשאה על חלק פשיטות, על חלק הפשוט, ולאו דווקא על חלק בכור. השאלה היא מוירה הרשאה בחלק פשוט. ובית, יש פה עוד שאלה, למה בכלל צריך הרשאה בנידונים? זאת שאלה שנייה, כי לפני כן דיברנו על הבכור, ואמרנו שבכור יש איזו סיטואציה ייחודית. כאן אנחנו מדברים לא על בכור, כאן אנחנו מדברים על פשוט. אז למה צריך הרשאה? טוב, אז בואו נפתור את הבעיות האלה לפי הסדר. כן, כמובן קיימת פה עוד שאלה שלישית, גם אותה צריך לדון. למה כאן גם כן, גם בסוגיה הזאת, לפי הפירוש של רש"י, צריך הוקרו ובסוף נתערבו. אז מילא בבכור, אני הבנתי, שאלנו למה צריכים שם הוקר ובסוף נתערב. שם הסברנו שבבכור צריך הוקר, כי יכול להיות ששם בכור הוא לא רק השאלה הביולוגית, מתי, מי נולד בכור, אלא שם בכור תלוי בהכרה. את הבכור בן עצמו יכיר, בכור שנולד לאחר מיתת אביו אינו בכור, אינו נותן חלק בכורה, כי אין מי שיכיר אותו. ההכרה היא חלק מהגדרתך כבכור. זה שיש עליך שם בכור לעניין נחלה, זה צריך להיות דווקא אם היה שלב מסוים שהוגדרת כבכור. אבל זה לכאורה בבכור, זה לכאורה בפשוט, אין סיבה לה לטענה מן הסוג הזה.
למה שם צריך הוקר ובסוף נתערב? מה אכפת לי אם יתערב מראשיתו? הרי אי אפשר להגיד שבן הוא רק אם הוא הוכר, זה לא נכון. לגבי בכור מצאנו יקיר, לגבי פשוט לא מצאנו דין יקיר, דווקא על ידי הכרה הוא צריך להיות.
לכן, יש לנו פה בעצם, כאמור, אני חוזר, יש לנו כאן שלוש שאלות. שאלה אחת, האם מועילה הרשאה בחלק פשוט? שאלה שנייה, הדין הזה של למה צריך הרשאה בחלק פשוט? ושאלה שלישית, למה צריך הוקר כשמדובר בפשוט? עד כאן ענינו על השלוש השאלות האלה כשמדובר בבכור. כשמדובר בפשוט, צריכים לבדוק האם כל מה שאמרנו תקף גם לגבי חלק פשוט. אז בואו נבדוק קודם כל את שאלת ההרשאה בחלק פשוט. כאן לכאורה, שוב זה תלוי בשאלה אם ההרשאה פועלת מדין שליחות או הרשאה פועלת מדין קניין. אם הרשאה פועלת מדין שליחות, אז הרי אמרנו שלכאורה גם למאן דאמר אין לבכור קודם חלוקה, יכול לכתוב הרשאה. ממילא פשוט, אז ודאי עוד, אם הרשאה פועלת מדין שליחות לא צריכה להיות בעיה. כל הבעיה היא אם הרשאה פועלת מדין קניין.
אם השעה פועלת בדין קניין, אז מתעוררת בעיה מה קורה לחלק פשוט. ואני מקווה שכולם יודעים שאומנם בסוגיות יש מחלוקת אם יש לבחור קודם חלוקה או אין לבחור קודם חלוקה, אבל לגבי חלק פשוט יש מחלוקת ראשונים, נכון? כולכם מכירים את מחלוקת הראשונים? בין הרשב"ם לבין התוספות? הרשב"ם סובר שכל הדיון הוא רק לגבי חלק בכור, לגבי חלק פשוט, פשיטה שאין לו קודם חלוקה. אגב, מכאן תפיסתו של הרשב"ם על תפוסת הבית שהזכרתי קודם, שזה מין ישות אחרת, זה לא היורשים עצמם, כי אין לה פשוט קודם חלוקה. כי לפני חלוקה זה הכל תפוסת הבית. בסדר? טוב. עכשיו, לפי הרשב"ם, זה ברור שאין לה פשוט קודם חלוקה, והרשב"ם ודאי לא יכול לפרש את הסוגיה בחלק פשוט, כי אצלו הרשעה פועלת בדין קניין, וכדי שתפעל צריך שיש לבחור קודם חלוקה, אבל לגבי פשוט סובר הרשב"ם, שלחוד על מה אין לו קודם חלוקה. לכן, הרשב"ם אין לו ברירה אלא לפרש את סוגייתנו רק כשהוויכוח הוא של בכורה, וויכוח הוא לא של פשוט, כי בפשוט אין מקום לכתוב הרשעה לפי הרשב"ם. מובן? א', כי הרשעה לדעתו צריכה לפעול מדין קניין, ורק אם יש לו קודם חלוקה, ובפשוט ודאי שאין לו קודם חלוקה. רש"י שהסביר את הסוגיה בחלק פשוט, אז אחד משתיים, או שהוא סובר שהרשעה פועלת מדין שליחות, ואז גם אם אין לפשוט קודם חלוקה, הוא יכול לכתוב הרשעה, או שהוא סובר שגם אם הרשעה פועלת מדין קניין, יכול להיות שהוא חולק על הרשב"ם וסובר שיש לפשוט קודם חלוקה. זה יכול להיות שרש"י יחלוק על הרשב"ם בנקודה הזאת. אז כאמור, זה בנוגע לשאלה אם אפשר לכתוב הרשעה על חלק פשיטות או לא. למה צריך לכתוב בכלל הרשעה? אז כאן הנתיבות טען שצריך לכתוב הרשעה, כי את חלק הבכורה זה היורשים צריכים לתת. והבכור בא להוציא מהיורשים, המוציא מחברו עליו הרעיה, לכן צריך הרשעה. כך טענו הנתיבות. לכאורה כשנדבר על חלק פשוט, לגבי חלק פשוט, הם לא מוחזקים יותר ממנו. אז כאן לכאורה, למה צריך הרשעה? ונדמה לי שגם כאן, אם נזכור את המהלך שפיתחנו, נאמר כך, שלגבי בכור סבור הנתיבות, כיוון שהוא בוודאי בכור, אז השאלה היא רק איך הוא יכול לתבוע. על זה הוא אומר, כיוון שהיורשים הם אלה שצריכים לתת לו, זה נקרא מוצאים חברו, והם יכולים לדחות אותו. אבל לגבי פשוט, הרי השאלה שעומדת כאן, כשהדיון על פשוטים, מה השאלה שעומדת כאן? האם הוא בכלל יורש למשפחה הזאת, או אולי הוא יורש למשפחה השנייה? כאן כבר הדיון על שם יורש. זה בא מישהו ואומר, אחיכם אני. פה זה כלל גדול. אין ספק מוצאים מדי ודאי. אז ודאי שצריך כאן הרשעה. כי בלי הרשעה, נגיד אין ספק מוצאים מדי ודאי, יש פה ודאי אחים, יש פה ספק אח, אז רק הוודאי אחים יורשים, הספק אח בכלל לא יורש. אלא אם כן, הוא בא בהרשעה. אם הוא בא בהרשעה, אז הוא הופך להיות ודאי אח. ואני רוצה להדגיש, שגם הנתיבות שנזכרת בבכור לטיעון הזה, של זה בכור מתנה קרי רחמנה, פשוט האחים הם אלה שצריכים לתת לו וכו', הוא אמר את זה רק לגבי בכור, כי שם מדובר על בכור שהוא ודאי בכור, סליחה, שהוא ודאי בן, הוא ודאי יורש בתוך המשפחה הזאת. שם הנתיבות צבא שהדיון הוא רק בגלל הבעיה בבכור שם, הצורך בהרשעה רק בגלל המוציא מחברו עליו הראיה, בגלל שזה חובה של האחים ולא של נכסי האב. אבל כשמדובר פה על פשוט שבא, יכול להיות שבא בכלל מספק בכלל שייך למשפחה או לא, פה גם הנתיבות מסכימים לעיקרון הזה שאין ספק מוצאים מדי ודאי, לאותו יסוד שהבאנו בשם הקובץ שיעורים שאין ספק מוצאים מדי ודאי, ולכן צריך כאן הרשעה. נשארה לנו רק השאלה השלישית. למה צריך הוקרו בחלק פשוט?
חלק בכורה מצאנו גזירת הכתוב, בכור ולא ספק. הסברנו את גזירת הכתוב שבכורה תלויה בהכרה. אבל בפשוט, מה שהיה חוקרו? רש"י עצמו בבכורות, כשהוא מדבר על זה, הוא מסביר כך. אבל לא הוקרו מעולם, אומר רש"י, אין כותבים, דלא הייתה להם זכייה מעולם בנכסי אביו. מה הפשט? דלא הייתה להם זכייה מעולם בנכסי אביו. יכול להיות שיש כאן מגבלה מסוימת בהלכות הרשעה. כדי לכתוב הרשעה צריכה להיות לך זיקה בסיסית ראשונית לנכסים. אם מעולם לא הייתה לך זיקה בסיסית ראשונית לנכסים, אינך יכול לכתוב הרשעה. גם אם הרשעה מדין שליחות. וכבר עמדנו על הקושי הזה לפני כן, אמרנו גם הרשעה מדין שליחות, הרי לכאורה צריך להיות סוג של שלוחו של בעל הממון, כי הרשעה פירושו של דבר שאני מעניק לך משהו. כן? אם מעולם לא ברור שהיה לי כאן משהו, מה אני מעניק לך? אם נולדתי למציאות של ספק, ומעולם לא ברור שהיה לי בכלל חלק בירושת המשפחה הזאת, איך אני נותן לך כאן משהו? במיוחד לאור מה שאמרנו, שאדם שהוא ספק, אז אין ספק מוציא מדי ודאי, ואז אין לו באמת שם יורש, שמול הוודאים אין לך שם יורש. ייתכן אם כן, שהצורך בעוקר, בשלב מסוים של הכרה, עוד לפני שהתחיל דיון כלשהו, יכול להיות שצורך בזה הוא בדיוק בשביל הנקודה הזאת. כדי להגיד שאם הוא נולד וברגע הראשון הוא הוכר שהוא בן שייך המשפחה הזאת, אז כבר יש לו זיקה. כבר נוצרה אצלו זיקה. ואז הוא יכול לכתוב הרשעה. כי היה לו שם יורש כאן. לרגע מסוים, היה לו מצוי של... עכשיו הוא נמצא בספק, נכון? הוא נמצא בספק, ואם הוא לא יבוא בהרשעה, אז יש כאן ספק מול ודאים, הוודאים יקחו. אבל עכשיו לפחות יש לו את הכוח לכתוב הרשעה. ואכן, רש"י בשבועות דף למד ג' עמוד ב' כותב, דמידי דלומת על ידי מעולם, לא מצא למכתב הרשעה ילווה. שהיכולת לכתוב הרשעה זה רק בדבר שהיה אצלו, לפחות היה שלב מסוים שזה היה אצלו. גם אם אחר כך זה נעלם, אבל היה שלב שזה היה אצלו, אז הוא יכול לכתוב הרשעה. ואז יכול להיות שזו הסיבה שצריכים לקרול בסוף ניתן. בשביל הנקודה הזו. כמובן כל זה לגבי חלק פשוט. לגבי חלק בכורה, הסברה הזאת לא שייכת. כי אותו ילד כבר נולד בתוך המשפחה הזאת. זה ברור, כן? כל השאלה אם הוא הבכור או הוא השני. שאלה רק שם, ולכן שם אנחנו זקיקים להלכה של בכור ולא ספק, שם צריכים לגזירת הכתוב היהודי. כן? מה שאין כן, לגבי החלק הפשוט, כן? כאן, אם יש צורך בהוקרול בסוף מתערבו, זה כדי שתהיה אפשרית הרשעה בסיטואציה שכזה. אז אם אני מסכם את הדברים, יוצא כך, ש... לשיטת רש"י בבחורות שהסביר את הסוגיה שמדובר באופן שבו יש לנו כאן אחים, סליחה לא אחים, אלא שני ילדים שנולדו משני אבות ויש ספק בהשתייכותם האם שייכים למשפחה א' או למשפחה ב', כן? ואז על זה אמרה הסוגיה שאם הוקרו לבסוף נתערבו יכולים לכתוב הרשעה זה לזה ולהוציא כל אחד את חלקו, ואז שניהם יוציאו, מה שהם יעשו, שניהם יצליחו באמצעות ההרשעה להוציא משתי המשפחות את החלקים שלהם, ואז כמובן יתחלקו ביניהם. זה לא תהיה להם ברירה, אלא להתחלק ביניהם כדי שיוכלו לפעול, אבל לפחות שככה יקבלו משהו, כן? עכשיו, הדבר הזה, אמרנו, עצם הצורך בהרשעה, כאן גם לפי הנתיבות, יש צורך בהרשעה, ולא, למרות שלא מדובר בחלק בכורה מצד מתנה, קרי רחמנה וכו',
אלא מצד ההלכה שאין ספק מוצאים מדי ודאי. וכאן, כיוון שיש ספק בעצם ההשתייכותך למשפחה, אז כאן ודאי שצריך הרשעה. לגבי תועלת ההרשעה, אז כאן תלוי אם שליח שווה או אם הרשעה מדין שליחות או הרשעה מדין קניין. אם זה מדין שליחות, אז יכול להיות זה יותר פשוט. אם זה מדין קניין, אז יכולה תלוי בשאלה לפי הרשב"ם, תלוי בשאלה אם יש לבחור קודם חלוקה או לא, וזה רק לגבי חלק בכורה. לגבי חלק פשוט, הרשב"ם עצמו סבור שאין לפשוט קודם חלוקה. אז לפי הרשב"ם ודאי שאין מה לדבר על פשוט. לפי ראשונים אחרים, שחולקים על הרשב"ם, סוברים שרק לגבי בכור יש מחלוקת, אבל בחלק פשוט ברור שיש לו קודם חלוקה, אז כאן ודאי יכול לכתוב עכשיו, הן בדין שליחות, הן בדין קניין, כי אם יש לו קודם חלוקה, הוא יכול גם עקרונית להקנות. לגבי הצורך בהכרה, אז בכור אמרנו שהצורך בהכרה הוא בגלל שהגדרת בכור היא רק על ידי הכרה. לגבי פשוט, לכאורה זה ודאי לא שייך להגדרת הפשוט, להגדרתו כיורש, אלא כאן צריך לומר שהצורך בהכרה הוא פרט בדיני השעה, כמו שרש"י בשבועות אומר, שאין אדם יכול לכתוב הרשעה על דבר שלא בא לידו מעולם, לא הייתה לו זיקה כלשהי מעולם. וזה גם לשון רש"י כאן, באותה סוגיה בבחורות, שהוא אומר, אבל אם לא הוקרו מעולם, אין כותבין, דלא הייתה להם זכייה מעולם בנכסי אביו, אם לא הייתה לו מעולם זכייה, הוא לא יכול להרשות. להרשות, אתה יכול להרשות על משהו שכבר היה לך איזושהי זיקה. אם לא היה לך זיקה לנכסים האלה, אינך יכול לכתוב הרשעה, ולכן הצורך בהכרה. עד כאן.